שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמך ח, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il. אנחנו במשנה השנייה בסמך זין עמוד ב' למטה. בדפים האחרונים דיברנו על אדם שמוכר בית, חצר, בית בד, והוא לא פירש בדיוק מה כלול במחירה, אז המשניות והגמרות מדברות על מה נכלל במחירה. אז עכשיו אנחנו מדברים על אדם שמכר בית מרחץ, אחרי זה נדבר גם על אדם שמכר עיר שלמה. אז מה כלול בבית מרחץ? אז אנחנו נגיד את הדינים שבמשנה ובברייתא שבגמרא ביחד. אז המשנה מתחילה במה לא כלול. כשהכלל הוא, כמו שלמדנו בכל המשניות האחרונות, דברים שמטלטלים לא כלולים, דברים שמחוברים הם כלולים במחירה. אז מה לא כלול? הנסרים ששמים מעל הקרקע בשביל שאנשים לא יתלכלכו או שלא יהיה להם חם מדי, הספלים שבהם שמים את המים, הבילניות שזה המגבות, הברייתא מוסיפה גם יקמין שזה סודרים ששמים על הראש בשביל שלא יהיה חם מדי. כל הדברים האלו לא כלולים, אבל אומרת הברייתא, חדרים של אותם חפצים, כלומר המחסן שלהם, הם כן כלולים במחירה, כי הם חלק מהמבנה. גם הדברים שלא כלולים, אם הוא אמר אני מוכר לך את המרחץ ואת כל מה שבתוכה, אז הם כן כלולים, אבל יש דברים שאפילו אז הם לא כלולים, שזה המיכלי מים והמחסן של העצים. כי זה דברים שיש להם שימוש גם בלי קשר למרחץ. כלומר, בעל המרחץ יכול להשתמש בהם גם לבית שלו וגם למרחץ. אז הם לא חלק אינטגרלי מהמרחץ עצמו והם לא כלולים במחירה, אלא אם כן הוא אמר המרחץ וכל תשמישיו. ואז כל תשמישיו כולל גם דברים כאלו. ועכשיו הגמרא סיימה עם מרחץ, אבל כיוון שהזכירה את המרחץ וכל תשמישיו, אז בשורה השלישית בעמוד א' היא מדברת על אדם שמכר בית בד וכל תשמישיו. אז יש פה סיפור, ההוא גברה שמכר בית בד וכל תשמישיו, והיו לו חנויות ליד בית הבד, והם היו מוכרות כל מיני דברים, פת, יין, אבל בין השאר, שם גם הכינו סומסום בשביל לקטוש אותו בבית הבד. אז הקונה אמר, זה כלול בכל תשמישיו של בית הבד, והמוכר אמר, מה פתאום? החנות הזאת משמשת לדברים אחרים גם. אז רב יוסף רצה ללמוד מהברייתא שלנו לגבי בית מרחץ, שכמו שכשאני מוכר בית מרחץ וכל תשמישיו, אז זה כולל גם את העצים, למרות שהמוכר משתמש בעצים גם לבית הפרטי שלו, אז גם פה זה אמור לכלול את אותם חנויות עם הסומסום. אז מצד אחד, אם נדמה את זה לברייתא של מרחץ, זה כן אמור לכלול את חנויות הסומסום, אבל מצד שני, יש ברייתא של רבי חייא, ששם כתוב שזה לא כולל את החנויות של הסומסום. אז אומר רב אשי, זה לא קשה, אבל יש עוד תנאי בשביל שזה כן יהיה כלול במחירה. גם כאן, בבית בד וכל תשמישיו. גם בבית מרחץ וכל תשמישיו, אם הוא אמר לו אני מוכר לך את המקום, בית מרחץ, בית בד וכל תשמישיו, זה עדיין לא מספיק בשביל לקנות את מחסן העצים או את החנות של הסומסומים. אבל אם הוא אמר לו אני מוכר לך את זה וכל תשמישיו, והוא גם סימן לו גבולות, והגבולות כוללים את אותם חנויות סומסום או את אותו מחסן עצים, אז זה כן כלול. והגענו למשנה בסמכת עמוד א'. המשנה מדברת על מקרה שאדם מוכר עיר, מה כלול במחירה של העיר? אז פה כלולים הרבה דברים, הבתים, הבורות שכין ומערות, המרחצאות, השובחות, בתי הבדים, בתי השלחין, שעל זה נדבר מה זה עוד רגע, ורשב"ג אומר שגם הסנטר. מה זה סנטר? נראה בגמרא עוד דקה. מה לא כלול? כמו תמיד, המטלטלין. אלא אם כן הוא אמר כל מה שבתוכה, ואז זה כולל גם את המטלטלין, ואפילו את הבהמות והעבדים. תכף נראה למה זה אפילו. והברייתא של רב יהודה בגמרא מוסיפה עוד דברים שלא כלולים במחירה של העיר. מה זה לא כולל? אומרת הברייתא בגמרא שזה לא כולל את שיעריה של השדות, כלומר החלקים של השדות שמסביב לעיר שמחרי סלעים, וזה לא כולל חורשים, שזה יערות, כלובים, בנותיה, שזה הכפרים ליד, ואנחנו נראה בגמרא שלפי רשב"ג, בנותיה כן כלולות. בגמרא על המשנה הזאת יש שני דיונים עיקריים. רב אח אמרי דרב אביה אומר, מזה שהמשנה אומרת שהעבדים כלולים רק אם הוא אמר כל מה שבתוכה. אבל אם הוא לא אמר את זה, אז הם לא כלולים. זה אומר שהעבדים הם לא כמו קרקעות, אלא כמו מטלטלין, לכן הם לא כלולים. אלא אם כן אמרת כל מה שבתוכה. והרי השאלה הזאת, האם עבדים הם כמו קרקעות או מטלטלין, זה שאלה שהיא לא נפשטה בדף קופנון. אז הנה, היו צריכים לפשוט מהמשנה הזאת שהם כמו מטלטלין. עכשיו רשב"א מסביר שברור שמהתורה עבדים הוקשו לקרקעות, והם כמו קרקעות להרבה דינים, הם נקנים בכסף שטר וחזקה ועוד דינים. פה השאלה היא, האם עבדים הם כמו קרקעות גם בדת של בני אדם? כלומר, אם אדם אמר אני מוכר את המטלטלין שלי, האם הוא כלל בזה גם את העבדים או שלא? אז כאן משמע שעבדים לא כלולים לפי הדת של בני אדם בקרקעות אלא במטלטלין. אבל דוחה אותו רב אשי והוא אומר, אז מה תגיד שלפי המשנה הם מטלטלין? אז למה במשנה כתוב שאם הוא אמר כל מה שבתוכה, אז הוא קונה אפילו בהמות ועבדים? למה זה אפילו? אם זה מטלטלין, אז הוא קונה בהמות ועבדים, כמו כל מטלטלין. אלא מה חייבים לומר? שגם אם תגיד שהם מטלטלין, זה מטלטלין מיוחדים. ויש פה חידוש שהוא קונה אותם כזמטלטלין שהם זזים. אז לא ברור שבדעת של המוכר הוא כולל גם את המטלטלין שזזים, כי הם לא קבועים למקום. אז אין לך מכאן ראייה האם עבדים וקרקעות נחשבים מטלטלין או קרקע בדעת של בני אדם, כי יכול להיות שאם הוא יאמר אני מוכר את כל המטלטלין שלי, אז הם לא יקנו כי הם קרקע, אבל כאן שהוא מוכר את כל העיר, יכול להיות שהוא לא מתכוון למכור קרקעות שזזות. אפילו שהם נחשבים כקרקע. אז זה דיון ראשון. דיון שני, לגבי מה זה הסנטר. אמרנו שלפי רשב"ג, גם הסנטר כלול במחירה, אנחנו בשורה רביעית, בשורות הרחבות, בנקודתיים. מה זה סנטר? זה שני פירושים. פירוש ראשון, בבבל אמרו, שזה העבד שממונה על מדידת השדות, ערך מפרש הכוונה אל השומר, בכל אופן מדובר באדם. שמעון בן אבטולמוס אומר, שמדובר בשדות שסביב העיר. עכשיו מסברה יותר סביר להכליל במחירה את השדות מאשר אדם, העבד. אז לפי שמעון בן אבטולמוס שאומר שלפי רשב"ג השדות כלולים, העבד לא כלול. אבל לפי הפירוש מדובר בעבד, אז ברור שגם השדות כלולים. ועכשיו הגמרא תביא שתי ראיות לכאן ולכאן, האם מדובר בעבד או שמדובר בשדות. אז ראיה ראשונה, כתוב במשנה שבית השלחין כלול במחירה. בפשטות בית השלחין זה שדות. אז אם נאמר שגם בית השלחין זה שדות, וגם אותו סנטר זה שדות, אז מה המחלוקת בין רשב"ג לתנא קמא? שניהם אומרים שהשדות כלולים, אז חייבים לומר שהסנטר זה לא שדות, אלא זה עבד. דוחה הגמרא, אל תגיד שבית השלחין זה שדות, בית השלחין זה גינות. אז גינות באמת לפי תנא קמא כלולים במחירה, אבל שדות לפי תנא קמא לא, ולפי רשב"ג כן, כי סנטר זה שדות. אז זה גרסה ראשונה של ראיה ראשונה. עכשיו הגמרא מביאה, איכא דאמרי בדיוק הפוך. שלוש שורות לפני סוף העמוד, לפי הקדם לזה, הנחת היסוד היא שבית השלחין זה גינות, ואז יוצא שתנא קמא כביכול אומר, הגינות כלולים, אבל השדות לא כלולים, ובר רשב"ג ואומר שגם השדות כלולים. ואז המשנה מסתדרת יפה, כי רשב"ג אמר בדיוק נגד מה שתנא קמא אמר, אבל לפי הפירוש שרשב"ג בא להוסיף את אותו עבד שממונה על הקרקעות, וכבר אמרנו שאם זה הכוונה אז ברור שגם שדות כלולים במחירה, אז יוצא ככה, תנא קמא אמר שגינות כלולים וממילא אני מבין ששדות לא, ורשב"ג סובר ששדות כן, אבל הוא לא אומר את זה. מה שהוא אומר זה שאותו עבד כלול. למה הוא לא מתייחס לתנא קמא ואומר שגם השדות כלולים? אז מכאן ראיה שהסנטר זה שדות, כי ככה יוצא שרשב"ג מתייחס ישירות לדברי תנא קמא. דוחה הגמרא, אל תחשוב שבית השלחין זה גינות, אלא בית השלחין זה שדות. ואז גם תנא קמא וגם רשב"ג אומרים ששדות כן נקנים, ובטח שגם גינות. אז ממילא אין רשב"ג מה להתייחס לתנא קמא, כי הוא לא חולק עליו לגבי משהו שתנא קמא אמר, הוא רק בא להוסיף משהו. הוא אומר שגם אותו עבד כלול, ואז הכל מסתדר יפה. אז זה היה ראיה ראשונה עם שתי גרסאות ואת שתיהם דחינו. אנחנו שבע שורות בעמוד ב', יש ברייתא נוספת שמביאה את דעת רבי יהודה. רבי יהודה אומר שהסנטר לא כלול, ובזה הוא כמו תנא קמא שלנו, אבל יש משהו אחר שנקרא אנקולמוס, שזה כן כלול. מה זה אנקולמוס? זה אדם שהוא סופר העיר. אז הגמרא מניחה שאם רבי יהודה יתייחס לשניהם, אז כמו שאנקולמוס זה אדם, אז גם הסנטר זה אדם, כלומר העבד שממונה על מדידת הקרקעות. אז זה ראיה לשיטה הזאת. דוחה הגמרא לא נכון. יכול להיות שומר שני דברים שלא קשורים אחד לשני. הקדיתא והקדיתא, והסנטר זה לא עבד אלא שדות. אבל הגמרא מביאה עוד ראיה מדברי רבי יהודה, שלא יכול להיות שלדעתו הסנטר זה שדות. למה? כי רבי יהודה אומר, כמו שכבר אמרנו כשראינו את המשנה, שהשיריים של השדות, כלומר החלק שמאחורי סלעים, זה לא כלול. אבל משמע שהשדות עצמם כן כלולים. אז איך אתה אומר שסנטר זה שדות, ואז רבי יהודה אומר שזה לא כלול, אם אחרי רגע אומר שהשדה כן כלול? אז חייב להיות שלפי רבי יהודה הסנטר זה לא שדות, אלא עבד, והשדות באמת כן כלולים. מתרץ את הגמרא, בוא נהפוך את מה שרבי יהודה אמר. כלומר, באמת הסנטר זה שדות. והוא לא אמר שהסנטר לא כלול והאנקולמוס כלול. להפך, הסנטר כן כלול והאנקולמוס לא כלול. כלומר, שדות כלולים, שירי השדות לא כלולים, והכל בעל מקומו בשלום. הבעיה היא שאז יוצא שהסנטר כלול ורבי יהודה הוא כמו רשב"ג. אז מה אכפת לי שרבי יהודה יהיה כמו רשב"ג? כי יש משהו אחר שברור שהוא לא מסכים עם רשב"ג. אמרנו כבר במשנה שלנו שבנותיה של העיר לפי תנא קמא לא כלולים, ולפי רשב"ג פה הגמרא אומרת שהם כן כלולים, ובזה רבי יהודה מסכים עם תנא קמא. אז איך אתה אומר שלגבי שדות הוא מסכים עם רשב"ג, ולגבי בנותיה של העיר הוא מסכים עם תנא קמא? אומרת הגמרא יכול להיות, בזה הוא כרשב"ג, ובזה הוא כתנא קמא. ובזה סיימנו את הדיון לגבי מה זה סנטר, הבאנו ראיות לכאן ולכאן ודחינו את שתיהם, ודיון אחרון להיום, אנחנו חמש שורות לפני המשנה בעמוד ב', בברייתא של רבי יהודה אמרנו שהביברין, כלומר הכלובים, לא כלולים במחירה של העיר. מקשה על זה הגמרא מברייתא אחרת ששם מפורש שהביברים כן כלולים במכירה. עונה הגמרא, תלוי לאן הכלובים מופנים. אם הפתח כלפי העיר זה כלול, אם הפתח לא כלפי העיר זה לא כלול. אבל על זה שואלת הגמרא לגבי החורשים שאמרנו שהם לא כלולים, אז שם כתוב שזה חורשים שמוקצים לה, משמע שהפתח של אותו חורש מופנה כלפי העיר, ובכל זאת זה לא כלול. עונה הגמרא, אל תגיד מוקצים לה, כלומר הם מופנים אליה, אלא מוקצים הימנה. כלומר הפתח הוא לכיוון השני, ולכן החורשים לא כלולים, אלא מוקצים הימנה, כלומר מדובר שהפתח לא מופנה אל העיר. אבל אם באמת הפתח יהיה מופנה אל העיר, אז גם בחורשים וגם בכלובים זה כן יהיה כלול במחירה, וגענו למשנה בעמוד ב' כל טוב.